אז מכיוון שאנחנו בחודש התשובה, אז אנחנו קצת נלמד כמה פסקאות עיקריות עד ראש השנה, עד יום הכיפורים, אחרי זה נחזור לסדר שלנו. השיעור הזה בדרך כלל הוא מוגדר כשיעור של, של, של סדרות. אנחנו נותנים סדרות של 8 שיעורים בכל פעם. כרגע אנחנו נמצאים באמצע סדרה למעשה, בפסקה הרביעית, אבל לא נמשיך כרגע את הסדרה הזו. פסקאות של הרב קוק בנושאים שונים. אנחנו בוחרים לנו כל פעם נושא אחר. פחות או יותר לומדים 8 פסקאות באותו נושא, ומתקדמים לאט לאט. בכל אופן, לרגל חודש אלול, חודש התשובה וימים הנוראים, אנחנו נלמד כמה פסקאות מאורות התשובה. פסקאות חשובות, מרכזיות. אז הנה, יש לפניכם את הדף. זה למעשה פסקה ראשונה בפרק א' באורות התשובה. כן. הפסקה הזו נכתבה על ידי הרב קוק בעצמו. הוא כתב אותה. כן. להבדיל מרוב רובו של הספר, אורות התשובה, שלמעשה זה ליקוטים. זה ליקוטים של פסקאות שליקט הרב צבי יהודה. כן? בכל אותם השנים הרבות, כ-20 שנה, אולי אפילו יותר, הרב צבי יהודה למעשה נמנע מלקבל את תפקיד הנהגת הישיבה או הנהלת הישיבה, מכיוון שהיה עסוק בכתבי אביו. כן? כתבי אביו, סידר אותם, הוציא אותם לאור, והצוואה הזאת של אבא, שנאמרה לו גם במפורש, וגם הבין אותה מדעתו, כן, שלסדר את הכתבים, כן, אלמלא הרב צבי יהודה, הבן הנאמן, לא היה מתמסר לעבודה הזאת, אנחנו היינו במצב מאוד מאוד קשה היום. אפשר להגיד את אותו דבר, גם לגבי רבי נתן. אם לא היה רבי נתן, איפה רבי נחמן ברסלב, איפה הדיבורים שלו היו היום? איפה היו הדיבורים שלו היום? יש כמה כאלו תלמידים נפלאים, בנים נפלאים, שעשו עבודת קודש ביחס לעיזבון הרוחני של הוריהם. הרב צבי יהודה אחד מהם. הספר אורות התשובה, כמו ספרים רבים, זה למעשה ספרים שלא נכתבו על ידי הרב קוק. ממש לא. אלא זה ליקוט של פסקאות. הרב השאיר המון המון פנקסים, יש קבצים, יש פנקסים, כל מיני שמות יש לזה. זה כתבי יד, כן? יש עוד 20,000 כתבי יד שלא יצאו לאור. 20,000 דפים. לא מדבר על מה שיצא כבר, כן? עשרות אלפים של דפים, אבל 20,000 דפים שלא יצאו לאור נמצאים עדיין בכתב יד. יש דברים שלא הגיע הזמן לפרסם. יש דברים שעובדים עליהם, מפעם לפעם אנחנו מתבשרים אחת לכמה שנים, איזה ספר חדש יוצא, ספר מציאות קטן, עכשיו יצא לאחרונה, מתקופה מאוד מוקדמת של הרב קוק, כל מיני בירורים בהלכה, כל מיני מחשבות ראשוניות, מאוד מעניין להיפגש עם האופי המחשבה של הרב קוק בתקופות מאוד מוקדמות של חייו, ממש. ומדי פעם משחררים משהו, לפי שיקול דעת של האורחים, שאתם די חמים, שהם מחליטים מתי הגיע הזמן לדבר. בכל מקום, אורות התשובה הוא גם אחד הספרים שרוב רובו, כן? רוב רובו, ליקוטים. ליקוטי פסקאות מכתבי היד, שהרב צבי יהודה, ביכולת העריכה המופלאה שלו, יצר פה סדר פנימי, יוצא מגדר רגיל. תחשבו כמה זה קשה. מתוך כל כך הרבה כתבים, לבחור את הפסקאות הרלוונטיות, ולהפוך אותם לספר שנקרא אורות התשובה. כל פרק, יש פה את הפסקאות הנוגעות לו, כל פרק הוא הקדמה לזה שיבוא אחריו. כן? פלא פלאים, זה יכולת העריכה, זה לא דבר פשוט, זה לא באופן אקראי, לוקחים פסקה, רואים שכתוב תשובה בפסקה, אז לוקחים אותה ועושים איזה סידור אקראי. לא, 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 ממש לא. עבודה מאוד חשובה. אז זהו, אנחנו נראה, אני מניח שרוב היושבים כאן מכירים את הספר או את התשובה, רבים גם מן הסתם זכו ללמוד לבד או בשיעורים, ויש כאלה שלגביהם זה חידוש, יכול להיות, יש תלמידים חדשים שהגיעו ברוך השם, כן ירבו, לגביהם זה חידוש, אז זאת השם, נשתדל לשמח את כולם. אז בואו נתחיל לקרוא את הפסקה הזו. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. כן? כשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על לשוב לחוקי החיים. פשוט לשוב לחוקי החיים. כלומר, הנחת היסוד היא שהתשובה היא נדרשת מכיוון שמשהו יצא מהמסלול. בכל מקום שיצא משהו מן המסלול, עלינו לדעת, קודם כל, איך הדבר צריך להיות. אם העצם יצא ממקומה, הרופאים יודעים להחזיר את העצם למקומה. זה נקרא תשובה, להשיב את העצם למקומה. בתור דוגמה, אני אומר, כן? התשובה היא בעצם כוח נפלא, מתנה גדולה מאוד, שחיה פה איתנו, בתוכנו, במחשבתנו, היא קיימת במציאות ככוח דוחף, כוח מניע, כן? לא מניח למציאות להסתאב. גם במקומות שהמציאות היא מגיעה למצבים קשים, כוח התשובה הוא מחולל מאורעות שמוציאים את העולם מהמקום שלו. אגב, מלחמות זה אחת מהם. כן? בעל מלחמות, זורע צדקות, בורא רפואות. כמה שהדבר נשמע, מוזר, אבל אם אתה רואה אומות מתגרות זו בזו, צפה, כן, לרגליו של משיח. זאת אומרת, גם מלחמות עצמם, הרב מסביר את זה, בפרק מיוחד לזה נקרא אורות המלחמה, באורות, בספר אורות, ספר מופלא, ספר אורות, באורות המלחמה, הרב מסביר איך המלחמה או המלחמות עצמה הן תורמות תרומה משמעותית מאוד לתהליכים של תשובה ותיקון. צריך כמובן עיניים מאוד מיוחדות, עיניים של אמונה, כדי להתבונן במגמת התשובה שבתוך המלחמה, אבל התשובה היא פועלת פעולות מופלאות, כן? זה יהיה אולי מוזר לשמוע, אבל גם דברים קשים שקרו לעם ישראל מהלך ההיסטוריה. עם ישראל שיכול היה למנות מיליארדים, ודאי יותר מהסינים והמוסלמים ביחד. עם ישראל שהוא כבר חי תקופה מאוד ארוכה, הרבה יותר מרוב רובם של העמים. כמה יהודים היו צריכים לחיות איתנו פה היום? מיליארדים. איפה כולם נעלמו? איפה כולם נעלמו? איך נשארו 14 מיליון יהודים? מה זה? איפה כולם? לאן הם נעלמו? מדוע אנחנו פחותים מהאומה היפנית? נגיד, האומה היפנית חיה 1,000 שנה, קיסרות הזו, 1,000 שנה. אנחנו חיים כבר? איפה כל היהודים? מיליארדים היו צריכים להיות. אז אנחנו יודעים קצת מההיסטוריה מה עבר על עם ישראל. כל המאורעות האלו, עם כל הקושי שבהם, מאורעות מאוד מאוד קשים, כן? מיליארדים של יהודים שירדו לטמיון, אם זה בהתבוללות, אם זה בהרג, בכל מיני 4 מיטות, מיטות משונות, דברים נוראים. כן? דברים נוראים. לאן הם נעלמו? כל מה שעבר לעם ישראל, כן? הוא חלק. זה פרשת ניצבים, כן? פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום, כן? מה זה היום? כי יום הזה שמאיר. כל מה שיעבור עליכם, סוף סוף אתם ניצבים. ואנחנו רואים את זה. זה פלא עצום. כמו אוף החול, פתאום עם ישראל יוצא משום מקום, מדהים את עצמו, מפליא את עצמו. ודאי את אומות העולם שמתבוננים, מי זאת עולם מן המדבר? ממדבר האומות. מי זאת עולם מן המדבר? עם ישראל הוא פלא. כן? הוא חידה סתומה, כן? הוא הראיה והוא המופת, הקיום של העם הזה, כן? למרות כל מה שעובר עליו, עבר עליו, הוא הראיה והמופת להשגחה האלוקית על עם ישראל, עליותינו עם בחירה. אבל, אלמלא התשובה, אלמלא הכוח הזה, הכוח המתקן הזה שמוביל את הכל אל תיקונו הגמור, הרי שלא יכולנו בכלל לצפות, לא יכולנו לצפות לתיקונים שאנחנו חווים אותם היום, או שעוד עתידים לפנינו. התחלנו משהו גדול ולא סיימנו ואנחנו מתקדמים. בכל מקום, את התשובה אנחנו מוצאים בשלוש מערכות. כלומר, אנחנו רוצים, הרב בעצם מפגיש אותנו עם שלוש מיני סטיות אפשריות. שלוש מיני סטיות, כן, מחוקי החיים, ומסביר לנו גם את גוף הסטייה וגם את תהליך התיקון. שלוש מיני סטיות. האחד מופיע ברמה פיזית, בשר, ברמה פיזית. אחד מופיע ברמה הנפשית, כן? ברמה הנפשית. ואחת מופיע ברמה הרוחנית. אלו שלושת ערוצי החיים הגדולים, ששם החיים מתגלים. החיים מתגלים בגוף, בחוקים מאוד מסודרים, אם בחוקותיי תלכו, חוקים מאוד מסודרים. לגוף יש חוקים מאוד מסודרים. בגוף. כן? יש חוקים נפלאים בנפש. חוקי הנפש כמוסר כליות, מוסר אנושי, אלוקים עשה את האדם ישר. יש חוקים שהם יותר רוחניים בנפש, אבל עדיין טבעיים, כמו נטיית האמונה, נטיית התפילה, הנטיות הרוחניות, ויש חוקים ששייכים לעולם השכלי, לעולם הדעת, לעולם המחשבה, כן? שגם בהם צריך לעשות תיקונים, גם בהם קיימות סטיות. אנחנו נראה את שלושת המישורים האלה. כן, בבקשה. נפש, מדובר, אנחנו מדברים בעיקר, בנפש אנחנו מדברים על, 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 על כוחות של רגש, על מידות, על תכונות, כן? דברים כאלו. אנחנו מרגישים את הפעילות של הנפש ביומיום. יש פעילות מאוד מאוד עירה בנפש. כן? מאוד מאוד עירה. כן? דמיונות, רגשות, רצונות, כישרונות, מידות. יש פעילות מאוד חזקה בתוך הנפש. בכל רגע נתון. גם בגוף יש פעילות. כן? עדיין שיש פעילות גם בגוף. כן? חוקי הגוף, הפעילות הפיזית היא קשורה בהמון המון חוקים. יש פעילות. והעולם הרוחני, למרות שהוא נראה לנו עולם קצת יותר כזה, איך נקרא לזה? אבסטרקטי כזה, תלוש, אבל מרבה הפלא, הוא המשמעותי ביותר. שהרי אדם, כן? הרי אין מידה שהיא לא פועלת מבלי שקדמה למחשבה, ואין מעשה שנעשה מבלי שקדמה למחשבה. אלא מחשבה וטבעה היא סמויה. בת מלך, כבודה פנימה, היא נסתרת יותר, אבל זה לא פותר אותנו. זה לא פותר, אולי דווקא בגלל זה, אנחנו צריכים יותר להתאמץ כדי להיפגש עם עולם המחשבה ולהשכין בו או להשליט עליו סדר. ויש סטיות בעולם המחשבה. הרב מדבר על שלושת המישורים האלו. וכל מי שרוצה להיות בעל תשובה, זה לא אומר אם אתה בא דתי מבית, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות בעל תשובה או לא צריך להיות בעל תשובה. כן? אין דבר כזה. כן? כך כותב הרב בפרק י' דלת. שהתשובה היא, זה לא רק מירה לטוב, זה שאתה לא גונב, או זה שאתה לא, אני לא יודע מה. לא, תשובה אמיתית, או להיות בעל תשובה באמת, זה דווקא לעלות מטוב לטוב. כן? מטוב לטוב. עוד ועוד. אז כולנו צריכים להיות בעלי תשובה. ברוך השם. אחד הדברים הנפלאים במכון מאיר, שכל מי שמגיע לכאן, חזקה עליו, שהוא איתה משהו מטעמה של תשובה, כן? גם בחורים דתיים מבית, כן, מכון מאיר, זה הסימן העיקר שלו. חוסר מנוחה, התקדמות, איפה אני עומד, לאן אני יכול להתקדם. אז גם אלו שבאים, נטעים מבית, באים, לא יודעים בדיוק מה הם הולכים למצוא פה, לא בטוחים בדיוק, הם מגיעים לפה, הם מרגישים שנמצאים במרכזה של איזו התרחשות מאוד מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת. אני אומר אפילו על עצמי, למרות שאני עצמי, כן, בשפה המקובלת, מה שנקרא בעל תשובה, אומנם, 38 שנה כבר, אמנם, אבל לא פעם, אמרתי זה, גם לעצמי וגם בהזדמנויות שונות, שהודות לתלמידים שקיימים פה, גם אני בעל תשובה. מי יודע אם הייתי, אני יודע, לומד, מלמד בישיבה אחרת. אמרתי לאשתי, לפעמים ככה שקשים לי הפקקים, כן, מבית אל, לירושלים, אז אחת לכמה שנים, אני אומר לאשתי, אולי אני אמצא עבודה בישוב. נלך לישיבת בית אל, נציע להם איזה פסיכולוג, אולי יש להם איזה משרה פנויה למישהו שידבר עם התלמידים על התסביכים של גיל ההתבגרות שלהם, אני יודע, כן, של תלמידים בשיעור א', אני יודע, אולי הם צריכים. הייתה משיבה לי בחוכמתה, מה אתה מדבר, מה זה שייך, אתה צריך להיות עם בעלי תשובה, אתה צריך... לא רק מצד זה שיש לי כאילו מה לתת לבעלי תשובה, אני אדבר דווקא ההפך, שבעלי תשובה נותנים לי. שאם אני הייתי עובד שם, כנראה שהייתי כבר איזה מין דוס רגיל כזה, שמתפלל שלוש תפילות ביום, במקרה הטוב, לומד דף יומי ונרדם בתוך כדי הדף. כן, וככה היו נראים אותם. לומד בישיבה, לומד בישיבת בית אל, כן, אבל... לא עסוקים שם בשאלות האלה, זה לא מטריד אותם, מה שמטריד אתכם פה. שכחו מזה. טוב לי בקיבוץ, עם השקט והפנאי. הקומקום השורק. עכשיו, אני לא אומר שזה ישיבות קדושות מאוד, אבל זה לא... חוסר המנוחה הזה שיש כאן, לא אומר שיגעון, לא אומר חוסר מנוחה החולני. האש הזאת היא כאן שבוערת, לא רק בקוצק, אלא גם פה, בשדרות אמיר שתיים. זה דבר שהוא מאוד מיוחד לישיבות שבעלי תשובה בכלל, ישיבת מכון מאיר בפרט. אז בקיצור, כולנו בעלי תשובה, הוא אומר לחובתנו ליישר את המבט לדברים שהרב אומר כאן. גם הרב היה בעל תשובה גם, כן? כל מי שקורא בספריו, בספר חדריו, רואה עד כמה הרב הוא בעל תשובה, פשוט פילי פלאים. זהו. אז אם כן, הרב אומר לנו את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. שלוש מערכות, שלוש מחלקות, שלוש זירות של חיים, שלוש חלקים של החיים. אנחנו מוצאים את התשובה, אנחנו מוצאים את הכרחיות התשובה, כן? חובתנו להכיל את התשובה, לזהות, לזהות בכל אחת מהמערכות האלו את הסטיות שקיימות בו, כן? לזהות את זה, להגדיר את הסטיות האלו, ולהשתדל בכל כוחנו, כל מרצנו וכל חוכמתנו, להשיב את הדברים למצבם הבריא, לנורמליות שלהם. אולי אפילו יותר מזה. כן, נורמליות לא במובן של בין נורמלי. נתחיל לראות את הדברים. בתשובה הטבעית יש שני חלקים, שתיים שהם אחד. לשניים יש כותרת אחת, תשובה טבעית, אבל יש שני חלקים. כן? תחת הכותרת של תשובה טבעית. שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. כן? בואו נראה. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה ולהביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה אדם הפרטי והכללי. התשובה הגופנית מכוונת, איך לא, לכל הליקויים שקיימים ברמה הפיזית. כואב לך הראש, כואב לך הבטן, אין? כל מיני בעיות ששייכות למצב הגבייה. חיים, הגבייה, הגוף. אין? החוקים של הגוף הם חוקים מאוד מדויקים. היום מתחילים לשוב לזה קצת, יותר מזהים את חוקי הגוף, יגידו לנו טבעונים, צמחונים, כל מיני רופאים אלטרנטיביים, כן, שמנסים באמת לפתח נאמנות וידע מאוד מאוד חודר ומדויק אודות חוקי הגוף. והם מספרים לנו שאנחנו צריכים לשוב לחיים בריאים, גם חיים של תזונה, מבחינת תזונתית, גם מקום מגורים, אקלים, בריאות האוויר, כל מיני דברים כאלו, ספורט. זאת אומרת, הזיהוי של חוקות הגוף, הוא מביא איתו תודעה בלתי רגילה, שהולכת וגוברת, כן? בעשור וחצי האחרונים, כן? ביחס לבריאות הגוף. נכון, זה לא קל. מכיוון שההרגלים השליליים הם הרגלים מאוד חזקים. מי שהתרגל למאכלים מסוימים, וכך נעים לו, וכך טעים לו, וזה מפנק אותו, וזה זה, זה, זה גורם לעונג. קשה מאוד לוותר על הפסטרמה הזאת, או על הנקניק הזה שנעשה מכל מיני חלקי בשר הפחותים ביותר של הבשר. קשה מאוד, עם כל התבנינים שיוצקים שם בפנים, עם כל הגרגרי פלפל שם, ויודעים איך לשים את הרטבים, כן, אלפאיים וכל מיני כאלו, ואתה ממש זה מרצה את החושים, ואתה בכלל שוכח לשאול את השאלה. האם זה טוב לגוף? מישהו שאל את הגוף בכלל? לא. על פי החוש, על פי התאווה, אישה כדבר, והגוף, כן, הולך ומאבד את הבריאות שלו. אבל ברוך השם, יש בזה שיפור מאוד מאוד גדול. בכל מקום, התשובה הטבעית, גופנית, היא סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. עכשיו, בכל מקום שאתה מזהה, כדאי שנשים לב למה שהרב אומר כאן, כלומר, מהי התשובה ביחס לגוף? לזהות את כל הפעולות שבתחילתם או סופן הן פוגעות בגוף. יש לנו כמובן את הפעולות שנזקן על הגוף, או ההזק לגוף הוא יותר ישיר, הרבה יותר ישיר. כן? אתה עושה איזו פעולה לא זהירה, חס ושלום כתוצאה ממכה, אתה שובר יד או רגל, זה ברור. כן? אתה אוכל איזה מאכל שהוא ממש ממש לא בריא. אתה מרגיש מיד כאב בטן, אתה מרגיש את הכבדות, אתה מרגיש את העדים של המאכל עולים למוח, אתה לא מסוגל לחשוב, אתה נופל שדוד על המיטה, אתה כבד כמו כאילו אתה שוקל איזה טון. זה דברים שאפשר להרגיש מיד. יש לזה גם השפעות מצטברות, כן? יש גבול כמה הכבד יכול לסנן את הרעלים האלו. ולאט לאט הכבד הולך ומזדקן, כן? עם הגיל, הרעלים פחות פחות מסתננים, שהרעלים האלה הם נמצאים בתוך הגוף, כן? בלי שיש מה שמפנה אותה, הם מתחילים ליצור כל מיני תופעות קשות, תופעות קשות. אין? זה, יש את המישור מישור העבירות הגופניות היותר ישיר כדוגמת אלו. אבל הרב אומר שיש דברים נוספים שפוגעים בגוף, כן? הוא מדבר יותר על המחלות הפסיכוסומטיות, כלומר עבירות נפשיות שמשפיעות על הגוף, וגם עבירות רוחניות. שאדם עובר אפילו עבירות רוחניות, לא רק נפשיות, גם רוחניות, עבירות של מחשבה, אדם שחושב רע על הזולת, אדם שאומר לשון הרע על זולתו. אנחנו יודעים שבתורה היה דבר פלאי כזה שנקרא צרעת, כן? נגע הגוף, יכול להיות בראש, יכול להיות בגוף, יכול להיות בזקן, כן? בשיער ראש וכן הלאה. יש לנו גם עבירות כאלה שפוגעות בגוף. לכן הרב כולל את כל אלו, במה שהוא אומר כאן, הגופנית, התשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. כלומר, התשובה הגופנית סובבת, כלומר, היא מקיפה, היא מקיפה ובאה חשבון עם כל סוגי העבירות האלו. כן? את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה הקשורים עם חוקי הטבע. מה זאת אומרת המוסר והתורה? המוסר זה עבירות נפשיות, אדם כועס. כן? דוד אומר, אששה מכעס, איני. זאת אומרת, הכעס בעצמו יכול להשפיע על הראייה. מידת הקנאה, רקב עצמות, קנאה שאדם מקנה, יכול להרגיש את זה במרכזים, מרכזים, ויכול להרגיש את הנזקים במרכזים גופניים. כבר לא מדבר על הנזקים המוסריים שיש לו כתוצאה מזה שהוא מקנה ולא שמח בחלקו. זה ברור. אבל זה פולש עד הגוף, עד כדי כך. אדם מקנה, אדם כועס, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אדם שונא, כן? וסבל פיזי, דבר שיכול לפגוע לו בגוף. וגם התורה. זה מה שרמזנו מקודם, אמרנו על הצרת, על הדברים האלו, שזה דברים יותר רוחניים, והנה גם הם בסופו של דבר משפיעים, כן? על הגוף. אי אפשר באמת להפריד, כן? בין רוח לבין נפש לבין גוף. ההפרדה הזו היא הפרדה מלאכותית, שאי אפשר בשום בנים האופן, כן? לעשות אותה. מה? הדברים האלה קודם כל פועלים במסתרים. לא תמיד אנחנו רואים את הסיבות, כי הסיבות הן נסתרות. כן? זה פחות מכני, אתה מבין? זה פחות מכני, זה שייך לסוד של מפליא לעשות, של קישור רוחני בגשמי. אתה עושה בעצם איזו עברה רוחנית, אתה חושב מחשבה רעה, לך תראה עכשיו איך זה בעצם פועל על האצבע, איך זה פועל על גוף. זה סיבות נסתרות, כן? אז ודאי שצריכים לקחת בחשבון את מה שנאמר כאן. כן? אם כן, הרב, במסגרת התשובה הגופנית, הוא מתייחס גם לעבירות הישירות על הגוף, כדוגמת מזון, אקלים וחוסר זהירות בשמירת הגוף, כן? גם לזה, וגם על העבירות הנפשיות והרוחניות, שכולם בסופו של דבר משפיעות על הגוף. ולפלאים. אז הנה יש את המחשבה ההוליסטית שהרב מדבר אותה, כן? לפני המון המון שנים, כן? הדברים ברורים לו לחלוטין. משתמש בידיעות האלה הלכה למעשה. אם כן, הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, מוסר והתורה. המקושרים מחוקי הטבע. עבירות רוחניות שמקושרות בסיבות נסתרות עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. והרבה סובל מזה האדם פרטי והכללי, לא רק יחידים סובלים מזה, קהילות שלמות סובלות מזה. כן? האדם פרטי והכללי. כן? זה לא מנת חלקו רק של אדם מסוים, כן? קהילות, חלקים מאוד מאוד רחבים באנושות סובלים מהדבר הזה. יש מחלות שמאפיינות חברות אירופאיות, פיזיות, יש מחלות שמאפיינות חברות ששייכות ליבשת אפריקה או במערב, אבל קהילות שלמות סובלות מהדבר הזה. הזנחת הגוף וחוסר הכבוד כלפי הגוף, חוסר השליטה, כן? במנהגים של האדם המודרני, כן? ולא רק אדם מודרני, כן? גם בחברות הנחשלות יש כל מחלות ששייכות להזנחת הגוף, אבל בסופו של דבר התוצאות הן מאוד מאוד קשות, מחלות קשות מאוד. סוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים. אם כן, מחלה ומכאוב זה מציאות שנגרמת במקום שחוק מסוים הוא עוברים עליו, מתעלמים ממנו, דוחקים אותו הצידה. דוחקים אותו, לא מתייחסים אליו, לא מכבדים אותו. אתה לא יכול לעבור על חוק. החוקים הם קדמו לך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב. איפה היית ביוסדי ארץ? אתה מערער על הבריאה שלי? איך אתה מערער? איפה היית שיסדתי את הארץ? אני שאלתי אותך איזה חוקים ניצור? אתה חי לפי חוקים שאני יצרתי. מי יצר את החוקים? איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אנחנו חיים בתוך מערכות של חוקים. כשאתה עובר על חוק ואתה סובל, אל מי אתה בא בטענות? למי אתה בא בטענות? החוקים האלה קדמו לך. אתה נולדת בתוכם. תארו לעצמך עם אדם שבא שחק כדורגל. הוא צריך לנהוג לפי חוקי המשחק, נכון? אבל מתחשק לו פתאום לכדרר עם היד. זה יותר נוח לו. יותר נוח לו. מה, עכשיו להתחיל עם הרגל וזה, זה יותר קשה, צריך הרבה יותר שליטה. לא, אני אקח את הכדור כאן וירוץ אותו לשער. מה הבעיה? מה הבעיה? כמובן, שטרף מיד, שיו, כן, כרטיס צהוב, כן? בוא, לבן אדם מתחרפן, יש פה חוקים, למה אתה מדבר? כולם צועקים בוז, כן? מה זה, איך אתה משחק? ככה משחקים? אבל צריך להבין שאנחנו פועלים כלפי חוקי החיים באופן לא נכון, זה בדיוק אותו דבר. אתה נכנס למגרש שחוקיו הם קבועים, ומשך חייהם של החוקים האלה זה כמשך המציאות של הבריאה. ואתה עכשיו מנסה ליצור חוקים חדשים ברמה הפיזית? מי שמחה? איפה היית ביוסדי ארץ? יש לך בחירה חופשית, זה נכון, ראה נתתי לפניך. אם בחוקותיי תלכו, אתה רשאי לבחור. אתה יודע מה? אני לא מתחשב בגוף. לא מתחשב. הקיבה שלי יכולה להכיל לכל יותר קילו וחצי של מזון, כן? אם היא רוצה באמת, אם אני רוצה שהקיבה תהיה מאבד, יעיל, אז כך וכך אני יכול להכניס פנימה? אני רוצה להכניס 3 קילו. תכניס, בבקשה. תדחוק. כדרך שמאביסים את הגמל על איתי נינה מן האדום. אבל אתה תשלם על איזה מחיר. יכול להיות שלא מיד. אבל תשלם איזה מחיר. בהתחלה זה הצירויות, כל מיני אוכל שנרכב בתוך הקיבה ולא מגיע לידי עיכול, הריקבון של המזון, זה דבר מאוד מסוכן, שמזון רקוב נמצא בתוך הגוף, זה דבר בעייתי, הגוף צריך לפנות את הפסולן, כן? כל מיני השפעות, כל מיני מחלות, כן? זיהומים יכולים לגרום לזה. יש פה חוק. עם כל הרצון שלך להתענג, אתה צריך לשאול את עצמך, האם העונג הוא עולה בקנה אחד עם חוקי החיים? אם הוא לא עונה בקנה אחד עם חוקי החיים, יש תג מחיר לכל דבר. כל דבר. נו, מה לעשות? מה, אני אומר פה משהו חדש? ממש לא. רק מזכיר לעצמי את מה שאנחנו נוטים לשכוח מדי פעם. נוטים לשכוח. כן? סוף כל נגע, כן.
אז זה גם הרמה הנפשית.
גם הרמה, ודאי. ודאי, זה כבר תוצרי לוואי של הנהגות נפשיות שליליות. הרב ידבר על זה בהמשך, מיד. כן? זאת אומרת, הדיכאון... מה? אבל בטבעי נפשית, איפה אומר שיש 2? בטבעי עצמו יש טבעי גופני, זה מכוון, כן? זה מכוון לכל העבירות נגד הגוף. עכשיו אנחנו, איפה ידבר על הטבעי נפשי? חוקי הנפש. חוקי הנפש, את כולם הוא כולל תחת כותרת אחת, כפי שאנחנו נראה. זה מקל לנו יותר את העבודה, כן? חוק אחד, כן? זאת אומרת, חוק אחד בסיסי, וידך זיל גמור, תכף נראה. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. הרבה סובל מזה האדם פרטי וכללי. או, ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, האדם יושב, מחזיק את הבטן או את הראש עם הכאבים, ואומר, וואי, 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 איך אני יכול לחיות ככה? מה אני עושה כדי לשנות המצב? בהתחלה אולי הוא מאשים את ההוא ואת ההוא ואת ההוא. הוא עוד עדיין לא מספיק בוגר כדי להבין שזה תלוי בו, שזה נעוץ בהנהגה שלו, בהתנהגות שלו, בתזונה שלו. לא, לא, הוא מחפש כל מיני סיבות אחרות. למה אני כואב לי הבטן? סתם כואב לי הבטן. אין סיבה, לא, לא בגלל שאני אוכל יותר מדי, לא בגלל שאני אוכל אוכל לא בריא. למה כואבת לי הבטן? כמו יש כואב את הבטן? לא נורא, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור. שעה, שעתיים זה יעבור. ואז אפשר כבר לאכול עוד מנה. מהאדום, האדום ההוא, הכל בסדר, יהיה בסדר. אבל מגיע זמן שבו האדם מתחיל להבין שאם הוא לא ייקח את עצמו בידיים, החיים שלו על הפנים. לפעמים זה קורה לאנשים שהולכים לבדיקה שגרתי אצל רופאי משפחה. רופאי משפחה עושה בדיקה דם, מסתכל על הערכים של זה, תקשיב. יש לך אישה? כן. אתה אוהב אותה? כן. יש לך ילדים? כן. אתה אוהב אותם? כן. תראה, אם אתה רוצה עוד ליהנות מהאישה והילדים שלך הרבה שנים, כדאי שא' ב' ג' ד' הוא נבעל, כן? לוקח שמאל לידיים, מבין שהוא חטא ופשע כלפי גופו, והגיע הזמן לעשות תיקון. הוא מתחיל ללכת, כן? ורואים אותו ככה, כל מיני כאלו בני 60 ומעלה, פתאום מתחילים ללכת בחוצות היישובים, אפשר לראות זה לפעמים פתאום. זה אחד שלא האמנת בכלל שהוא ילך מטר אחד, פתאום אתה נוסע, אני נוסע עם הרכב לפעמים, שעוד בין 40, אני רואה פתאום כל מיני כאלה. בחיים לא ראיתי את ה... לא האמנתי שיכולים בכלל להרחיב צעד, פתאום אני רואה את המולכים. אני לא מברר למה, אבל פעם אחת גונב לאוזניי, שאלתי את אשתי, אז היא אמרה לי, כן, אשתו סיפרה לי שהוא היה בבדיקה שגרתית, ומשהו עם הלב, אז אמרו לו שאם הוא רוצה לחיות, אז כדאי שמהר יתחיל ללכת. כן, התחיל ללכת. והתברר אצלו. והתברר אצלו הדברים כפשוטם, בלי תירוצים. בלי התחמקויות, בלי השלכות על אחרים, כן? בלי כל מיני הסברים מפולפלים שפותרים אותו מאחריות גופנית, כן? ממש לא. ואחרי הבירור, כן? מגיע לתודעה. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, אף אחד לא אשם בזה, הוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, אשם הוא, בכל אותו דלדול החיים שבא לו, בו הדבר תלוי. יגיד לנו הרב במקום אחר, גם פרק י' ד', פרק י' ו', סליחה, כן? שהאחריות היא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. שאדם צריך לדעת, כן? כן. אדם צריך לדעת, לא, אין את זה פה, זה הקרח השני, זה שני כוחים. בכל אופן, אדם צריך לדעת שאין לתלות ואין להאשים במצבו. אין להאשים שום גורם. שום אדם, רק הוא עצמו. מעשיך ירחקוך, מעשיך יקרבוך. ברגע שאדם מבין שהדבר תלוי בו, זה נקרא אדם אחראי. זה נקרא אדם בוחר. זה נקרא אדם שב בתשובה. אי אפשר לשוב בתשובה. אם אנחנו מבינים שאנחנו הרענו את מעשינו, אנחנו גרנו מצב. באיזה פעולה, עכשיו יכול להיות שאחרי הפעולה שאנחנו עשינו, מתוך חוסר אחריות, יכול להיות ש... גם הסביבה פעלה עלינו. אבל איפה הכל מתחיל? הכל מתחיל בצד הראשון שאתה עושה. היזהר במצווה קלה כבחמורה. כן? היזהר בדבר עבירה, אפילו אם היא קלה ויותר. כי הקצת הזה, הוא אחרי זה יוצר את אבות העגלה. זה מתחיל בחוט השערה. כן? הנהגה שלילית, פיזית, זה מתחיל במשהו קטן, אבל אחרי זה מתפתח יותר ויותר. אבל מי הניח את היסוד? מי עשה את הפעולה הראשונה? אל תאשים אף אחד. בידך הדבר. האחריות היא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. וזה העניין של אחרי שמתברר בו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. צריכים לשאול את עצמנו, האם אני, התברר לי שזה אני האחראי? איך אני מתייחס למצבים הפיזיים שלי? אחד זה עודף שומן, אחד זה אני יודע מה, אחד פה, אחד שריקות בלב, אחד פה, לא, כל אחד עם הסיפור שלו, לא משנה. איך אני מתייחס? לכאב שיש לי פה, לכאב שיש לי כאן, איך אני מתייחס? האם אני מקבל את זה כמובן מאליו, כגזירת גורל, שאין לי שום בחירה לגביה? כן, אני אלך לרופא, אני אלך לרופא. אני, כרגע אין לי זמן, אני אחכה לבין הזמנים. עוד חודש פלוס, אחרי סוכות, אני אלך לרופא. חבל, באת מאוחר, אם היית בא לפני חודש, לא רשת לי, תצטרך עכשיו להסתבך עם כל הסדרות האלה של הכדורים. כן, חבל, באמת חבל, חבל. זה היה מאוד בצעירותו אז, אם היית בא לפני חודש, התפותח את הדבר ככה. זאת אומרת, עד כמה התברר לנו הדבר שהמצב הפיזי של כל אחד ואחד, ברוך השם, אנשים בריאים, סך הכל, ברוך השם, אנשים בריאים, כן? אבל עד כמה התברר לנו שהמצב הפיזי שבו אנחנו נמצאים, כל אחד לפי מה שהוא מתמודד איתו, עד כמה התברר שזה תלוי בנו? הטריגר, הפעולה הראשונית, אנחנו הנענו אותה. לא אף אחד אחר. לא גזירת גורל. לא משמיים. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. דלדול החיים, למה דלדול חיים? החיים לא נמשכים דרך כלי הפגום הזה. הרי החיים נמשכים דרך הכלים. כן? גוף בריא. נפש בריאה בגוף בריא. כן? אבל כשאדם חוטא, נגד גופו, הוא בעצם פוגם איזה כלי. חוקי החיים הם משמרים את הכלים באופן שהכלים יוכלו להמשיך את החיים מהלב, מהמוח, מהנשמה, כן? החיים שבתוך הנשמה יכולים להתרגם לשמיעה, לראייה, להליכה, לפעולת לב תקינה. אבל ברגע שהכלים האלה נפגמים, ממילא זרימת החיים שבאים מן הנשמה, כן? הם מעוקבים, כמו סתימה בנחל. המים לא זורמים כהלכה. למה? יש שם איזשהו, אני יודע, איזה גופה של, של, של תאו. עכשיו אני יודע, יש שם איזה גופה של היפופוטם, כן? בתוך האפיק של הנחל. הגופה הזו לא מאפשרת למים לזרום. כתוצאה מזה נוצרת ביצה. כן? ועוד כל מיני תופעות אקולוגיות משונות ומוזרות כאלה ואחרות. אז ברגע שיש איזשהו פגם פיזי, זה כמו איזשהו משהו נמצא באפיק הנחל. החיים לא זורמים כהלכה. החיים נדחקים, נלחצים, כן? פשוט נלחצים. אנחנו חשים את זה בצורה של מחלה, או מכאוב, או משהו כזה, כן? הוא בעצמו, בהנהגתו הרע, השם, בכל אותו דלדול החיים שבא לו. או, אחרי שמתברר לו הדבר הזה, אין הדבר תלוי אלא בי. אחרי שמתברר לו הדבר הזה, הרי הוא שם לב לתקן את המצב. כן? צריך לדעת שאחד הדברים הנעימים ביותר, הנעימים ביותר, זה לזהות ולגלות, שיש לי אפשרות לפעול, כן? למשל, קח דוגמה, אדם מגלה, כן, שהוא לא צריך להזמין דווקא את האינסטלטור כדי לתקן את הסתימה. הוא מגלה שכל מה שצריך זה בעצם לפתוח איזשהו צינור באמצעות פתיחה של שתי ברגים ולראות מה יש בפנים. הוא מסתכל, מרבה הפלא רואה שם איזשהו פקט של שערות שהצטברה שמה, כן? תוצאה של שימוש של כמה שנים, שערות שנכנסו פנימה, נכנסו פנימה, והוא מגלה שם פקד של שערות שהיא בעצם מקור הסתימה. הוא מוציא את השערות האלו, אם הוא קצת יותר פיקח, כן, קצת יותר בעל תושייה, יכול גם לקחת סודה קאוסטית ולשפוך פנימה לתוך הצנרת, ולשחרר עוד כל מיני גופים זרים שיש מה, והוא פותח את הברז והמים זורמים, והוא מאושר. למה הוא מאושר? אני בעל יכולת. אני יכול להשיב דברים לתקינותם. זאת אומרת, בעמל שלי, בתושייה שלי, ביוזמה שלי, אני הצלחתי לתקן את המצב. שוב, זה יכול להיות צנרת, במובן הפשוט של המילה, וזה יכול להיות צנרת בתוך הגוף. אוקיי? יכול להיות צנרת בתוך הגוף. מישהו סיפר לי, הוא מתמודד עם פטרת ציפורניים. אוקיי? פטרת ציפורניים זה משהו זיהומי, כידוע. משהו זיהומי, זה חידק זיהומי. שהוא מתלבש על הציפורניים, ובמשך שנים הוא הולך ומחרסם אותם, דבר מאוד מסוכן, יכול להביא למחלות זיהומיות, יכול להביא למצבים של עד נמק וכן הלאה. זה משהו שכדי לתקן אותו, אין? יש כל מיני עצות אחיתופל של כדורים כאלה ואחרים, שזה לא פתרונות שורש. פתרון השורש של הדבר הזה הוא נעוץ בשלושה דברים. א', תזונה, זה העיקר הגדול. ב', שמירה על סביבה יבשה. כן, סביבה יבשה. ג' להיזהר ממקומות ציבוריים. מקומות ציבוריים, כמו מקווה, מקומות כאלו שאנשים הולכים יחפים, כן? יש שם גם חום, ויש שם גם פטריות של אנשים, הולכים שם מאות אנשים, ואתה הולך על הרצפה הזאת, היא הרטובה, חודך לתוך הציפורניים. כן? ד' מתח, סטרס. אלו ארבעת הדברים. תזונה, סטרס, לחות, ו... להישמר מסביבה שהיא מרובת חיידקים מן הסוג הזה. אתה רוצה לתקן את הפטרת? זה ייקח חצי שנה. חצי שנה אם תתנהג. ויש גם טיפות טובות על בסיס של שמנים ארומטיים, שאתה מזליף בוקר וערב אל תוך הציפורן, תוך חצי שנה בהנהגה כזו, הציפורן מתחדשת, תוך שנה וחצי זה נעלם מן היסוד. קדימה, בוא נצא לדרך. סיפר לי אותו חבר, כל התהליך הזה. אתה רוצה לתקן את זה? הוא החליט להיכנס לסיפור. גם בתזונה, כן, צריך להקפיד, לא סוכרים, לא שיעור, ולא קפה וכל הדברים האלו, כן? כן? כמה דברים שצריך להישמר מהם. אפשר לאכול, בשר, אפשר, אבל יש כמה דברים שצריך להקפיד עליהם. הוא אומר לי, אני יוצא לדרך. קודם כל חצי שנה לראות את הציפורן מתחדשת. כמה שנים הוא לא ראה כזו ציפורן יפה, לבנה, כזו, כמו כן, ציפורן כך זה. לא, כן, ציפורניים, כמח. כן? פשוט כמח. אתה בא לגזור את הציפורן, פשוט ערימת קמח, פשוט נושרת לך מהרגל. וזה יכול להגיע למצב כזה, שכאשר אתה גוזר את הציפורן בשלבים מתפתחים של הפטרת, אתה גוזר את הציפורן, היא לא גדלה עוד. ואלה שגדלות, הן גדלות בצורה מפוצלת, זה לא ציפורן חודרנית, כן? היא גדלה בצורה מפוצלת, היא פשוט, כל המבנה הפנימי שלה מתפרק. זה דברים לא, מאוד לא פשוטים. זה בעיה, זה מפגע גופני. שנים אנשים סוחבים זה. שנים, אתה מסתכל, אנשים שהולכים לפעמים, ככה הולכים, אני יודע, בגרביים מסתכל על הציפורן, אתה רואה? זה ציפורניים צהובות כאלו, כן? שזה ממש קמח, זה פשוט מפורקות בפנים, רוחשות חיידקים. אתה רוצה לתקן את זה? בבקשה. יש תהליך. שאלה כמה שנים יש לך את זה. זה התחיל אתמול, אתה יכול לתקן את זה תוך שבוע. אתה סובל מזה 5-6 שנים, כן? יותר זמן זה ככה. אבל בבקשה. אבל איזה כיף זה שאתה לוקח תהליך כזה. תחשבו על זה. ועכשיו אתה הולך עם התהליך. אחרי שנה וחצי, אתה חוגג. פלא פלאים. אני, בכוחי, בבחירתי, בסייעתא דשמיא, עם תפילה, הצלחתי לשקם את הציפורן. אי אפשר לזלזל בציפורן. ציפורן זה דבר מאוד חשוב. החלק שמתחת לציפורן הוא חלק מאוד מאוד עדין. הוא יכול להזדהם בקלי קלות. ופטרת, היא הולכת ומקצרת את הציפורן, והחלק הרגיש שמתחת לציפורן, הוא הולך ונחשף. יכול להזדהם בקלות. דברים ידועים. זה ברפואה, זה כתוב בכל מקום שתראו. אז אנחנו מתקנים את זה. איזה סיפוק אדיר יש בדבר. כן? הוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. הרי הוא שם לב לתקן את המצב. לשוב לחוקי החיים. בענווה. הלכתי רחוק מדי. התחכמתי כנגד החוכמה האלוקית. לא הייתי קשוב מספיק לחוקי החיים. חשבתי שאני ממציא את הגלגל מחדש. לא שמתי לב שמישהו קדם לי פה. שהיצירה המופלאה הזאת שנקראת גוף, היא מבוססת על חוקים של הממציא החכם, של הבורא החכם. איזה טיפש הייתי, איזה גאוותן הייתי, איזה קל דעת הייתי, איזה חסר שליטה הייתי, איזה בעל תאווה הייתי, שהייתי מוכן בשביל הנעת רגע ליצור שרשרת של מחלות ופגמים פיזיים כאלו אחרים. אדם שמבין את הדבר הזה, מתחיל לטפל בזה, יש לו סיפוק אדיר. סיפוק אדיר. הוא שותף בתיקון האישי שלו. כמו שבכלל אנחנו שותפים בתיקון העולם, זה דבר נפלא. איזה סיפוק עצום יש בזה. כן? הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים. לשמור את חוקי הטבע, פיזיים, המוסר, כמו שאמרנו מקודם. להיזהר בכל אותם פעולות לא מוסריות, כדוגמת קנאה, כעס, שנאה, שמשפיעים באופן ישיר והרסני על הגוף. כן? למען ישוב, כל זה למה הוא עושה? למען ישוב, ויחיה, וישובו אליו החיים בכל רעננותם. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. כן? זו שאלה גדולה, עד כמה אפשר להחזיר את המצב לקדמותו. זה מאוד מאוד תלוי כמובן בגודל הנזק. אז זה ככה, כן? יש דברים שאי אפשר להשיב אותם, יש דברים שאפשר להשיב יותר, כן? הרב מדבר גם על זה בהמשך, בואו נראה. למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה. חוכמת הרפואה עוסקת בזה הרבה. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. אנחנו מאוד מאוד מודים לחכמי הרפואה, כן? שעוסקים בזה ימים כלילות. אגב, גם חכמי ישראל ראו חשיבות עצומה בפיתוח חכמת הרפואה, ועסקו בזה גם הרמב"ן, גם הרמב"ם, גם רבי יהודה הלוי. חכמי ישראל, אנשים גדולים מאוד שעסקו ברפואה, מהסיבה הזאת של תשובה גופנית. הם ידעו שאי אפשר לעשות תשובה גופנית אם אנחנו לא נדע איך הדבר הזה פועל. איך הדבר הזה פועל? והם השקיעו בזה זמן. השקיעו בזה הרבה זמן, כן? הגר"א אמר שהוא היה בקיא בכל החוכמות, אבל אמר שחוכמת הרפואה הוא לא היה בקיא, למה? כי זה לוקח המון זמן. זה יכול לבוא יותר מדי על חשבון התורה. אבל גדולי ישראל, רמב"ם, רבי יהודה הלוי, הרמב"ן, הם היו רופאים. רופאים רציניים מאוד. למה הם עשו את זה? הם ראו חשיבות בבירור של המנגנון של חוקי הגוף כדי לעזור לבני אדם, לתקן. אבל אומר הרב, יש קלקולים שאי אפשר להחזיר אותם. מה לעשות? אי אפשר להחזיר. ויש גם קלקולים שקשה לתקן אותם מבחינה גופנית, מכיוון שהם לא תלויים רק בעבודה מול הגוף, אלא התיקונים האלה הם תלויים בעבודה גם מול הנפש והרוח. הדברים קשורים זה לזה, והולכים ביחד. ואם לא נעשה את התיקונים ברמה הנפשית והרוחנית, ממילא גם הקלקולים של הגוף לא ייתכנו. אז יש דברים שכן אפשר לתקן, גם ברמתנו הרוחנית הנוכחית, יש דברים שאי אפשר. אבל מה שאפשר חובתנו לעשות, עד לאן שידו מגעת ודיו. וכפי הנראה מקצוע של תשובה, זה מה שהרב מוסיף כאן, שיש קשר בין תיקוני הגוף לתשובות העליונות יותר, שהוא מדבר עליהן בהמשך, וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו, הגופנית, תלוי הוא בקשר חזק, שימו לב, לא קשר רופא ומקרי, אלא קשר חזק ביתר חלקי התשובה, הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. כן? הנפש היא אחת, כך אמר הרמב"ם בשמונה פרקים. הנפש היא אחת. אתה לא יכול להתייחס לגוף כאל דבר בפני עצמו, כי הגוף הוא קשור לנפש, והנפש קשורה לרוח, והכל משפיע ומושפע, משפיע על זה הזה, ומושפע זה מזה. ואם אתה לא תעשה או לא תשתדל לכל הפחות, לא תהיה ער לעובדה הזו, תעשה כפי יכולתך את התיקון בשלושת המישורים האלו, אל תצפה שהתיקונים הגופניים יגיעו למדרגה או לדרגה גבוהה. צריכים לעבוד במקביל על שלושת המדרגות האלו. כן? במקביל, על פי איזושהי הדרגתיות. יכול להיות שבתקופה מסוימת של חייך, כן? אנחנו צריכים להשקיע יותר בתיקון הגוף, בעבודות מול הגוף. כרגע זה עיקר העבודה שלנו. זה עיקר עבודה. זה כרגע הדבר החשוב שבו צריך לעשות. ותקופה אחרת אנחנו מתפנים יותר לעבודה הנפשית ולעבודה הרוחנית. אבל לדאוג לכך שיהיה לנו עסק ומודעות לשלושת החלקים האלה. החלקים. יהיה לנו איזו שייכות, יכולת לעקוב אחרי התשובה הרוחנית שהיא קשורה מאוד בפיתוח המחשבות, בפיתוח השכל. השכל הגבוה, כן? המחשבות האחדותיות, כן? המגמות הגדולות, זה תשובה רוחנית. שיהיה לנו איזושהי אחיזה בעבודה של התשובה הנפשית. להשתדל לעבוד על מידת הקנאה, כמו שאמרנו, על הכעס, לברר מאיפה באים המידות האלו, איך עובדים עליהם, איך מרסנים אותם, איך שמים מהם סייגים, כן? וכן הלאה. ובמישור הגופני. אבל לא לחשוב ש... אנחנו עובדים רק מול הגוף. זו תפיסה מאוד פירודית, זו תפיסה מאוד שטחית. כן? זה לא תפיסה נכונה. כך אומר לנו הרב. זה קשור לכל חלקי התשובה. ביתר חלקי התשובה, הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. כן. יותר פנימית, אנחנו עושים עכשיו פנימה. נכנסים להכיר עוד מרחב מופלא ומיוחד של חוקים. כן? חוקים. החוקים האלה הם חוקי הנפש, שייכים לחוקי המוסר. כן? יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. כן? יותר פנימית. התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. אנחנו מזהים, כן? אנחנו מזהים, מרגישים, יודעים, כן? כל אדם שקצת שם לב לזה, הוא מרגיש שיש מה שנקרא מוסר כליות. מה זאת אומרת מוסר כליות? אתה עושה משהו שהוא מנוגד למוסר הטבעי, אתה סובל. יש לך כאילו התחייבות נגד הנפש שלך. יש תנועות נפשיות. תנועה נפשית של לחשוב טוב על הזולת. תנועה נפשית שלא תנאף. תנועה נפשית שלא תרצח. תנועה נפשית שלא תחמוד. שלא תסנא את אחיך בלבבך. אלו תנועות נפשיות שהמרכז שלהם, המרכז שלהם, הוא במוסר הטבעי. מוסר הטבעי. אלוקים עשה את האדם ישר. אומר הרב, מוסר כליות. טבע הנפש האנושית. שימו לב, אנחנו עדיין לא נדרשים פה לשום איזה הכרה או לימוד. זה טבע. זה דבר שקיים בנו מטבע היותנו. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. דרך ישרה. לא לפגוע באנשים, לא לגנום מן הזולת. לא לגנוב את דעתו, לא לגנוב את ממונו, לא להכשיל אותו, לא להתחרות איתו יותר מדי, כן, לא לקנא בו, כן, קנאה שלילית. טבע הנפש האנושית היא ללכת וללכת בדרך ישרה. וכשסר מן הדרך, שוב, וכשסר מן הדרך, שהוא לא שם ליבו לחוקיות הזאת, שהיא חוקיות מאוד חזקה ומאוד רועמת בתוך נפשנו. הנפש דורשת מאיתנו זה. אבל כשאדם מתעלם מהדרישה הפנימית הזאת ומשחק יותר מדי עם החוקיות הזאת שנקראת מוסר כליות, כן? ומפר אותה ועוקף אותה, כשאדם שר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, כן, הרב מרמז פה על מצב שאם האדם מרשיע יותר מדי כנגד המוסר הטבעי שלו, הוא יכול להגיע למצב של גסות הלב עד כדי כך שהוא גונב בחופשיות. הוא נהנה לגנוב. זה בכלל לא מפריע לו, הוא ממש נהנה. לא משנה שנשמתו סובלת מאוד. אבל, לפחות בחיים הגלויים הנפשיים, הוא לא מרגיש סבל מהדבר הזה. במסתרים תבכה נפשו. נשמתו כמובן, אבל אין לו מודעות ביחס לנשמה. החלקים המודעים, מה שנקרא מוסר כליות, הוא לא מרגיש שום רגישות שמה. כן? אין הבשר המת מרגיש באיזמל. כן? אין, לא, לא מרגיש, לא, אתה עושה ככה, לא מרגיש. שום דבר, זה כאילו מת. כן? מת. החלק הזה שאמור להביע את הכאב, הוא כבר לא משדר את הכאב. כן? לא משדר את הכאב. אומר הרב, כן, צריך מאוד להיזהר בזה, לא להגיע למצב של גסות הלב, כן? שלא מתעורר בנו איזה רגש של התקוממות כנגד המעשה הלא טוב. צריכים להרגיש שמשהו לא בסדר, זאת אומרת, תבין, אתה, אני יודע מה, אתה עובר ליד קולבים של מילים, ונשאר לך קצת מים על היד, נטלת את הידיים, נשאר לך קצת מים. אז אתה עובר ליד המילים, יש המילים של החברים, חורף, תולים את המילים לכולם, ואתה עובר את המעיל ואתה כזה, אתה יודע, בסך הדעת כזה, נוגע במעיל כדי לקנח את שארית המים שנשאר לך ליד. זה לא מים לוכלכים, אני חייב לומר, זה לא מים לוכלכים. נשאר לך קצת מים, במקום נגיע בזה לבגדים שלך, אתה עושה את זה על זה. ואתה ממשיך, נכנס פנימה לבית המדרש. לא. עכשיו, זה שקרה לך, קורה. אבל אתה צריך להרגיש, רגע, משהו לא תקין כאן. עשיתי את מה שעשיתי. בסדר. אני לא סופרמן. אבל משהו לא תקין כאן. אני צריך לחזור לאחור ולחשוב. עשיתי מעשה שלא יעשה. אם הייתי שואל את בעל המעיל, האם הוא מוכן שינגבו על המעיל שלו, יקנחו על המעיל שלו את המים? מה הוא יאמר? ודאי וודאי שלא. למה עשיתי זה? עשיתי דבר שהוא מנוגד. כן, ודאי וודאי לרצון הפשוט של הזולת. אני צריך להרגיש שמשהו לא בסדר. עכשיו, קורה לנו במהלך היום, מדי פעם, שאנחנו עושים פעולות שהן מהוות כחטאים קטנים כנגד מוסר כליות. ולא תמיד אנחנו מחליקים את זה. ממשיכים הלאה. אחרי זה הדבר הוא נשכח. כבר לא זוכר את הדבר הזה. יש כבר פעולות אחרות, כן? שבהשפעתן, הן לוקחות אותנו למקומות אחרים. אני כבר לא זוכר את זה. נגמר הסיפור. עכשיו צריך להבין שכל פעולה כזו, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, הולכת ונוצרת גסות לב. אתה כבר לא שם לב. אתה לא שם לב שאתה צועק באוזני הזולת, למרות שאתה לא חייב לצעוק. אתה יכול יותר לדבר בנחת. לא מדבר על בית המדרש. גם בית המדרש צריך ללמוד בקול, מלחתם של תורה, אבל לא בהכרח לצעוק. לפעמים צעקה זה דבר שהוא תורדני, זה דבר שיכול כן, להטריד מאוד את הזולת. דברים, מלחתם של תורה וכו'. אבל אתה כבר לא שם לב לדברים האלה. אתה עושה המוני פעולות שמנוגדות למוסר הכליות, אבל אתה כבר לא שם לב, יש לך אור של פיל, בעיה. יכול להיות ביחס לדבר לפעולה אחת, ביחס לשתי פעולות, או ביחס למרחב החיים המוסריים כולו. לא, ברוך השם, אנחנו יכולים להתנחם בכך שאנחנו לא שם, אבל אומר הרב, מה זה תשובה טבעית נפשית? כן? מה שקוראים מוסר כליות, טבע הנפש האנושית, הוא ללכת בדרך ישרה. וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, כן? אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, אם הבשר שלו עדיין חי, כן? נשארו עצבים בריאים, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו ומתמוגג מכאב. בדיוק באותה מידה שמישהו ינעץ לך סיכה בתוך הזה. אתה תקפוץ, איי, כואב, זה כואב, זה מציק, זה עומד בניגוד לחוקי החיים. הגוף מתקומם כנגד הגוף הזר הזה שנכנס, אותו דבר גם פה. אם נפשו לא נשחטה לגמרי, הרחוש הזה של ישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב, מה שנקרא קופץ עד השמיים. עד השמיים. והוא לא ינוח ולא ישקוט, עד שלא יסלק את הגוף הזר הזה שנכנס לו, לתוך המערכת של מוסר הכליות שלו. לא ינוח. הוא ילך לחבר, יבקש סליחה, סליחה שעשיתי כך וכך, לא הייתי רגיש מספיק, כן, הייתי טרוד, אני מבין שחטאתי כלפיך, אכילה, מה שמבקש, וכן הלאה. לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר. הוא מזדרז, שימו לב, הוא מזדרז, כן, קודם כל זה מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב, זה שלב ראשון, וזה מביא אותו לידי מעשה, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות. כן? עד שיהיה בטוח מעט אחוזים שהשטח נקי, לא נשאר שום בדל של עבירה כנגד מוסר הכליות. זה מה שהוא ידרוש מעצמו. כן? פעולה כזו, כפי שהרב מתאר אותה כאן, התמוגעות מכאב והזדרזות עד מחייה מוחלטת של החד, זה שייך לבריאות מאוד מאוד גבוהה של מוסר הכליות שלנו. ובוודאי הוא ודאי שכל אחד מאיתנו יש לו איזה פן כזה שהוא מאוד רגיש בו. מאוד מאוד רגיש בו. ושם הוא מזדרז לעשות תשובה. מזדרז לעשות תשובה. מזדרז, ברוך השם. אבל צריך להרחיב את ה... צריך להרחיב יותר ויותר את מרחב הרגישויות המוסריות שלנו, ולראות שגם בדברים, בעיקר בדברים שאנחנו קצת מקילים בהם, או קצת מסיחים דעת מהם, כן, שהם נגד מוסר הכליות, לפתח יותר רגישות שמה. וכל אחד ימצא. קלות, לא, קלות. הרי החוש הזה שהשרות מדהים את לבוא ומתמוגע וכולי, מזדרז תקן את המעובד, עד אשר ירגיש כי נמחה חטאו. נמחח אתו. חיי המוסר ממשיכים לזרום בכל רעננותם, מבלי שום הפרעה. סולק המפריע. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. תלוי בתנאים רבים פנימיים וחיצוניים. ויש בו כמה דרכי הטעיה שחובה להישמר מהם. הרב מרמז פה על איזה קושי מסוים בתהליך התשובה, כן, על מוסר הכליות. כלומר, שאדם כבר נפל במוסר הכליות. כן, שאדם כבר הסתבך בפעולות שמנוגדות למוסר הכליות, כמו שהזכרנו מקודם, אם זה שנאה, אם זה קנאה, אם זה גניבה, זה מסובך העבודה על תיקון הרגשות. זה כמו ניתוח לב, כן, בחדרים הפנימיים, לעומת ניתוח פשוט יותר. יש ניתוח, זה יכול להיות הניתוח יותר מכני, יותר פשוט, זה יכול להיות הניתוח הזה, אתה... אין, תוך שעה, שעתיים אתה כבר בבית. יש ניתוחים שמורחים הרבה הרבה זמן. יש תנאים מאוד מסובכים כדי להצליח בניתוחים האלו. ניתוחי לב, דבר מאוד קשה. השתלת לב. השתלת לב, מאוד 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 קשה. כי יש תנאים סבוכים ודרכי הטעיה שחובה להישמר מהם. כשאדם ניגש לתקן את התיקונים האלו ביחס למוסר הכליות שלו, זה צריך הדרכה, אנשי מקצוע. אנשים שהם גם בעלי ניסיון. גם נשים שיודעים להדריך אותנו, כדי שלא נעשה שקר בנפשנו. הרבה דרכי הטעיה אדם חושב שהוא תיקן, אבל בעצם תיקן רק מעטפת חיצונית, מנהגית, מעשית, אבל בפנים, בפנים, בתוך תוכו, יש הרבה רגשות שליליים שהם עדיין פועמים ותוססים, וזה לא תוקן. זה רק למראית עין, זה תוקן, כמו בצרעת שפתאום היא פורצת, צרעת נושנת, באור פרחה, נדמה לך שכבר זה תוקן, אבל פתאום זה פורץ שוב. זה דרכי הטעיה שהרב מדבר, זה עבודה עדינה מאוד, היא הרבה יותר עדינה מאשר העבודה על הגוף. כן? אלה מערכות יותר חיצוניות, פחות נפשיות, יותר קל לעבוד עליהן לכאורה, העבודה על הנפש היא עבודה יותר מורכבת. טוב, אלה שני הדברים, מי שירצה לשמוע את החלק השלישי, יבוא מחר. יבוא מחר, אני רואה שרוב החברים לא רגיל, לא רוב, אבל חלק מהחברים לא רגיל, מסיבה, טוב, כל מיני סיבה, לא יודע, לא שואל שאלות, בסדר, ברוך השם, תודה לכם שהייתם עד סוף, לפחות החלק הזה. בכל אופן, יש לנו עוד שני חלקים, בהם אנחנו נעסוק מחר, אז לכתחילה היה רצוי לגמור את כל הפרק הזה פעם אחת, כי מי יודע מי יבוא לכאן מחר. אז נראה, אם יהיה כאן ציבור הזה, אנחנו נמשיך למי שחשוב לו, ואם לא, אז נלמד פסקה קצרה אחרת.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.